אנחנו בסרט עשינו פעם שעברה באמצע של הסוגיה של ברית המילה. ראינו שהתנ"ך אומר את הפסוקים האלה בצורה מודגשת, לומר הדברים שהלכות ברית המילה שנכנסה למצרים, ברגע שנכנסנו לארץ, אז חזרנו חזרה, חזרנו לחיפת מצרים, ולכן בעצם 40 שנה חזרנו להיות ערבים, ולכן ברית המילה בעצם היא באופן אמיתי שיכולה להתקיים אך ורק בארץ ישראל. עכשיו יש פה דפים, אם נתמי עכשיו ראינו שהסיבה שעם ישראל עומד 40 שנה, ראינו אותו במדרש, נשמע קצת יותר מוזרה. שתי סיבות המדרש אומר, אחת יותר של פיקוח נפש, שבמדבר הולכים, הולכים בדרך, וזה סכנה, להיות ממולים, ובכל רגע צריך להיות מסוגל ללכת, להמשיך ללכת בדרך. זה נושא של פיקוח נפש. גם הסיבה הזאת היא קצת תלויה בספק, כי אנחנו יודעים ששבט לוי כן מעלו. כן מעלו, אז לפחות חלק מהמפרשים אומרים, זה היה אפשרי. אבל לפחות זה מובא כסיבה. סיבה שלפחות הלכתית מותר היה לא למול במדבר, יש סכנת הדרך, זו סיבה אחת. הסיבה השנייה נשמעת עוד יותר מוזר, והיא שבתוך הענן לא נכנסה רוח צפונית, ורוח צפונית היא הרוח שמרפאה את הנימולים, ולכן עמלנו 40 שנה במדבר, כמובן שיש סיבה תמוהה שצריכה חזרות. אנחנו רוצים קצת להיכנס לסוגיה הזאת דרך סוגיה שיש בה קשר מאוד מעניין מהסוגיה של משה. אז בואו ניכנס בשמות פרק ד', שמות פרק ד', הגיע של משה רבנו. הקשר הראשוני בין הסוגיות, מה הוא? ברית המילה, ויותר מזה, יותר הדוק, עצוב, נכון? משתמשים בשניהם, זה הגמות היחידות, בשמות פרק ד', שמשתמשים באבן צור ובברית המילה. אבל הרוב המילה שהקשר הוא יותר הדוק. בפרק ד', כן, בפסוק כ"א. שמו פרק ד', בפסוק כ"א. ויאמר משה, השם אל משה, ולכתך לשום מצרים, אראה כל המוסלמים אשר שמתי בידיך, ועשיתם לפני פרעה, ואני אחבק את ליבו, ולא ישלח את העם, ואמר פרעה, ואמר השם, מי זכור ישראל, ואומר לך שלח את שם לידני, ותאמר לשלחו, הנה אנוכי עורר לתמיכה לחורך. ומשה רבנו מקבל כבר את הציווי, במדיין, ללכת ולהוציא את עם ישראל. משה רבנו יוצא, ואז בדרך קורה סיפור מאוד תמוה. בפסוק כ"ד, ויהי בדרך במלון, ויפגשהו השם, ויבקש שם איתו. הקדוש ברוך הוא רוצה להרוג פה את משה רבנו. זה דבר מדהים, זה סוגיה ממש איומן. לפני שנייה משה רבנו קיבל את המינוי, וכמעט זה נגמר.
ואני רוצה להרוג את משה?
הקדוש ברוך הוא. ואני מתגשב בזה, ואני מבקש שם איתו. אז יש פה כאלה, אז אני נשאר בפועל על ידי מלאך, כן? יש מלאך של השם, שיובד וכביכול עושה להרוג את משה. ותיקח ציפור הצור, ותיכון את עורה הזנה, ותגע לרגליו, ותאמר כי חתן דמים עדני, ויהי אחימנו, אז אמרה חתן דמים עדני. ממש סוגיה, היא קטנה כזאת, היא בדרך כלל נבלעת לנו בתוך הסוגיות הגדולות האלה של ספר שמות, אבל ממש תמוהה. כן, למה אנחנו פה רוצה להרוג את משה? אז אנחנו רואים שזה קשור לברית המילה. מי לא נימול? הבן הגדול של משה, אם יזכר, נולד ממש כמה ימים, יכול להגיד כמה, אבל ימים ספורים לפני הציוון. זאת אומרת, משה רבנו צווה ללכת
לא, אני רוצה להעצים את זה שקדוש ברוך הוא דקדק, זה אומר שמשה ממש ממש צדיק, קדוש ברוך הוא דקדק אותו למרות שהוא עוד לא הביא את התורה, עוד לא הביא שום דבר, וציפה ממנו, נכון, יש את הדבר הזה,
מדקדק עם צדיקים.
כן, ציפה מהם לקיים את כל המצוות.
נכון.
כי זה מראה לנו עד כמה...
זה נכון. זה נכון, אבל המצד שלי גם המצד מאוד רב מזה, שזה תמוע מצד משה. יש פה דבר מאוד מוזר, למה משה...
זה גם שיצור, אני חושבת שזה הבעיה.
נכון. למה משה לא מעל את בנו? מה פשע בדבר? עד כדי כך שהוא מתחייב במוות.
כן, מה
מצוות? מה?
נכון, זה מסוכן.
אז אנחנו מתחילים לראות שיש פה קשר הדוק יותר בין הפרשות. כי גם הסיבה שמשה לא מעל את בנו זה בגלל הדרך. אז אנחנו מתחילים לראות שפה קשר יותר עמוק. זאת אומרת, הבן נולד, ואז ישר יש ציווי, ואז זה היה תוך כדי שמונת הימים, נוסעים לדרך, אז אי אפשר למול בדרך, ממש כמו עם ישראל. אז למה פה פתאום משה כמו שם? אומרים חז"ל, כי במלון, כשהם הגיעו כבר למלון, דהיינו כבר לפרברי מצרים, ומשה כבר מגיע כבר ללינה בתוך, וכך אמר רש"י בפרברי מצרים עצמם, שם אפשר היה כבר למול, ומשה התמהמה. משה התמהמה, ועל זה היה הקטרוג. אז אם כבר אפשר למול, טוב, אז היה סיבה, אז עכשיו לא, אבל עכשיו כבר אפשר למול, אז למה משה מתמהמה במצווה כל כך מיוחדת? מצווה שניתן לאברהם אבינו, מצווה שכן, משה מכיר אותה, יודע אותה. חז"ל אומרים, במקור שבע בדפים, גדולה מילה שכל הזכויות של משה רבנו לא עמדו לו כשמתרשם במילה. אז יש פה ביטוי כזה, מתרשל במילה. רבי יוסי אומר חס ושלום מתרשל במילה, אלא שיתעסק במלון תחילה. זה התרשות מאוד מזערית, מאוד, אבל עדיין, איך זה יכול להיות שמשה רבינו, כאן פה קיצור כזה גדול, עד כך שהמלאך מבקש לעם ישראל. מה?
כל
העם יכל ללמוד, זה היה אבל חלק מהעניין, שבט מביא מעלו, כל העם לא מעלו בגלל המצב המוכני שלהם, זה היה חלק מהעניין שרת אומה שם, שזה מגיע. לא, כל העם לא אמרו מסיבה רוחנית, מידיעה רוחנית, אבל משה רבנו, תלו, 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 כן, אני חושב לנו ודאי שלפחות את הדבר הזה יקיים. הוא רצה לקיים, אבל בדרך היה לו סיבה לא לקיים, אבל ברגע שהגיע למלון, היה צריך למות, והקדוש ברוך הוא דפדה כיפור. יש פה איזה קשר מעניין בין הסוגיות, זה א', זה גם צור, אבל זה הרבה יותר מזה. זה לא מלאים בגלל הצל. מה פשר הדבר שמשה רבנו מתחשב במצוות המילה? מה, פה בסוגיה של הבן שלו?
כן.
בהתחלה כן, בהתחלה כן, כי יש סכנה. סכנה אמרו את הבן בדרך, אבל כשיגנו למעלות, אז הייתה גבול. אז היה טוב לנו, משה. אז יש פה עניין עקרוני. משה רבנו באופן מהותי, לפי מדרגתו, נקרא לזה ככה, פחות שייך למצוות המילה. למה אנחנו אומרים שמשה פחות שייך למצוות המילה? קודם כל, משה רבנו נולד מהו? נולד מהו? ככה כתוב במקור 8. מה? או, פה אני אנסה לראות, למה? אז קודם כל, הוא בעצמו נולד מהו, ככה כתוב במקור 8, ותן לו אותו כתוב הוא, נולד חז"ל, נולד שהוא מהו. יש משהו במשה שהוא לא כל כך זקוק למילה. למה הוא לא זקוק למילה? זה בכתב, זה לא במדרגה שלו. אז המילה זה רק בדיעבד כזה, אנשים תמיונים, הרי המילה היא ניסה לעבור לבינו, נכון? מילה זה עוד ברית קודש בעם ישראל, למה משה רבנו פחות שייך אל המילה? הוא נולד שהוא מהול, הוא מתרשל, שוכח כביכול למול את הבן שלו. המילה, כמו שהתחלנו להסביר בשיעור הקודם, היא קשורה להופעה בחיים. היא קשורה להופעת הקודש במציאות, בגוף, בארץ. המילה שייכת אל ההר, אל ההופעה בגשמיות. משה לא שייך להופעה בגשמיות.
כמה, אבל חשי
היה עוד סון. כמה דקות זה אז, בסדר? משה, עניינו זה נשמע בישראל. כל עניינו זה להופיע את התורה ואת הנשמה של עם ישראל. משה הוא פרוש מהאישה. משה הוא 40 יום ו-40 לילה לקבל תורה. משה לא נכנס לארץ. משה שייך אל המדבר, אל הניסיות שבמדבר. משה, כל המציאות שלו היא ניסית. אנחנו זרים לנסה להביא דוגמה לבן אדם, ניסי, הוא נותן דוגמה, משה רבנו, הוא מעל החיים. הוא מעל הגשמיות, הוא לא נכנס לארץ, לא במקרה, כי זה לא התפקיד שלו. זה לא המהות שלו, המהות שלו היא נשמתי, כולו נשמה, כולו הופעה אלוקית אדירה, ולכן הוא גם פירוש מהאישה, לכן הוא גם מגמגם, הדמקום של משה, הוא ביטוי שעולם כל כך עליון, שקשה לו להיכנס לתוך המציאות הגשמית, הממשית, הקונקרטית, העולם הזה. ולכן ההנהגה תחת משה היא גם הנהגה שהיא כל כולה ניסים, כל כולה של מן ושל ניסים ושל יציאת מצרים. המילה זה היכולת להכניס את הקודש לתוך החיים, לתוך המציאות, לתוך ארץ ישראל, לתוך הגשם, לתוך הגוף. ולכן משה רבנו הוא לא שם, הוא נולד מהול. אצל משה רבנו הגוף הוא כל כך דח, הוא כמו איזה, זה כמעט אוויר אצל משה רבנו הגוף. הוא כל כולו נשמה. ולכן הסוגיה של משה זה פחות הסוגיה של המילה, זה הסוגיה של הדרך. משה רבנו אחראי על הדרך, והדרך היא ניסית, הדרך היא מעל הטבע. הנהגת הרב משה היא לא התמודדות עם הגשמיות ועם החיים, אלא היא היכולת לקבל תורה, היא היכולת להתרומם אל החיילות האלוקית, העליונה, המשמעית.
זה לא
מדרגת. עוד שנייה, אני אעשה את זה למשיח. כשמשה מנהיג את עם ישראל במדבר, באמת עם ישראל לא מתמודד, לא עם גשמיות, יש לו מן, יש לו באר, יש לו ענן כבוד, זה לא במקרה. זה מדרגה ראשונית שבה עם ישראל הוא כמו משה, הוא כל כולו מתעלה קודם כל להיות עם השם. לפני שאנחנו פועלים בתוך הגשמיות, אנחנו יש לנו זהות, אנחנו עם השם. נולדנו במדבר, נולדנו במקום כזה של כולנו נשמה, נשמה שצמאה לריבון השם. מי שמלמד אותנו את הזהות הזאת, את הזהות האלוקית שלנו, זה משה רבנו. אבל משה זה רק, זה לא רק, משה זה הדרך. היעד בארץ ישראל. היעד זה שכל הקדושה והנשמתיות הזאת תופיע בחיים, תופיע בגוף, תופיע בגשמיות, תופיע בארץ ישראל. אז זה כבר לא יהיה התפקיד של משה. התפקיד של משה זה לא ללמד אותנו מה היעד, התפקיד שלנו למשה זה לא יודע מה הזהות, והזהות שלנו זה הנשמה שלנו. נשמה שלנו כל כולה מעל, כל כולה בצמאון אל השם. זה מה שמשה מלמד אותה. להיות מי שאנחנו קודם כל עם של השם. אחר כך היעד להיות עם של השם בארץ ישראל. זה כבר היה התפקיד של השם. ולכן במדבר, רגע לפני המדבר, בואו נמצא עם משה, אחר כך ניגש למדבר. לכן משה רבנו, זה שהוא נולד מהול, וזה שהוא, זה מראה איפה אני נמצא את המציאות שלו. הוא נמצא, הוא מעל הגשמיות, הוא נמצא בעולם עליון, בעולם שכולו נשמה. ולכן זה שהוא מתרשל במילה, כי הוא פחות שייך אל המילה. הוא פחות שייך אל הצורך הזה להיאבק עם החיים, ועם הגשמיות, ועם העוצמות הגשמיות. הוא מעל, הנשמה שלו לא נמצא שם. זה ברור שהוא, כל כולו במחשבו שלו עכשיו בנוסעית המצרים מצרים, הוא לא יכול להתעסק במלון, לא יודע מה, הלך ללובי שם, לחפש זה. הוא מתעסק במלון במחשבות איך להושיע את המצרים. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, אתה אסור לך להתרשם במילה. זה שאתה באופן אישי, או המדרגה שלך, היא נולדת המהול, אתה לא במציאות של המילה, אבל הבן שלך, הדורות הבאים, נסתרו מאוד מאוד את המילה. המילה בשבילם תהיה עולם הכרחי. אי אפשר, מי שיהיה תחת משה רבנו, תחת הכנפיים שלו, באמת יהיה מסוגל להיות בלי מילה. הוא עוד שייך לעולם הנשמתי, אבל מי שירד בחיים, הדורות הבאים, בשבילם המילה היא קריטית, היא קיומית. ולכן משה חייב להיות מחובר אל החיים. אם חייב אותו לחיים, ציפורה. כן, ציפורה שבאה ממדיין היא מאוד מאוד מחוברת לחיים, גם בהיותה אישה וגם בהיותה שייכת אל כל רוחב החיים של המדיין, והתפקיד שלה זה להוריד את משה למציאות, ולהגיד לו, אתה אל תישאר בעולם הנשמתי, אתה חייב. אתה חייב להתעסק במילה, אתה חייב להותיר דרך לדורות שאחריך. זה שאתה מעל המילה, אתה מאוד, אתה במדרגה ניסית. אבל חייב להיות פה דרך שתהיה גם לדורות הבאים, והדורות הבאים, המילה תהיה קריטית, תהיה קיומית. דרך הסוגיה של משה, עכשיו הסוגיה שלנו גם מקבלת משמעות. עם ישראל לא מעל במדבר, כי הוא תחת המדרגה של משה. ועם ישראל במדבר הוא במדרגה הניסית, הוא עוד לא בארץ ישראל. הוא עוד לא מתמודד עם הגשמיות. הוא כל כולו במדרגה של ענן, כל כולו במדרגה ניסית, תחת האצטלה ותחת הכנפיים הגדולות הניסיות של משה רבנו. ולכן זה ש-40 שנה לא נכנסת רוח צפונית מבטאת על הצד הטבעי של ארץ ישראל. כן? דרך אגב, בצד הטבעי יש גם את היצר הרע, מצפון, תפתח הרעה, חזר אומרים צפון זה הצפוני, זה יצר הרע שנקרא צפוני, אבל כל הטבעיות היא המכונה רוח צפונית. רוח צפונית זה הרוח הטבעית של ארץ ישראל. היא לא קיימת במדבר, ולכן המדבר הוא סוג של פלנטה גם יצר, זאת אומרת, הטבעיות כוללת בתוכה, גם את הכוחות המסובכים, היצריים וכדומה. שמה המילה כבר תהפוך לפנית. זאת אומרת, כשאנחנו נמצאים במדבר, כשאנחנו נמצאים במדרגה הניסית, המילה, שעניין המילה זה שהכל משופיע בחיים, אז המילה היא עדיין לא, זה לא הסוגיה שלה. הסוגיה של המילה עניינה בארץ ישראל. ולכן תחת משה רבנו, במדרגה הניסית, אנחנו ערלים. מצד אחד, זה בסדר, אנחנו תחת כנפיו של משה. מצד שני, זה ודאי לא אידיאל, וזה גם מסוכן, זה לא יחזיק מעמד, זה לא יהיה לדורות הבאים, זה יהיה קריטי. לדורות הבאים כן צריכים להיכנס לחיים. זאת אומרת, כשייכנס לחיים, כשניכנס לארץ ישראל, אז פה ברית המילה היא החמצן שלנו. ברית המילה היא בעצם היכולת להכניס את הקודש, את הנשמה, לתוך הגוף, לתוך החיים, לתוך הממשות, לתוך ארץ ישראל. ולכן, זה הקשר המקביל בין הסוגיות. מדרגתו הניסית של משה מבטאת את המדרגה שהיא קודמת לטבע, היא מדרגה נשמתית. אבל בארץ ישראל, ברית המילה, אתה יכול לממש את הקודש בתוך החיים עצמם, ולכן שם בארץ ישראל המילה הופכת להיות הכרחית וחיונית וקיומית. כן, שם שאלה, סליחה.
הרב
בעצם
אומר, שאלה, אז ארץ ישראל, בארץ ישראל יש חובה לחיות גם את החומר
באיזשהו
מקום?
כן, במציאות, לא רק חובה. קודם כל זה מציאות. חורים את החומר, חיים את החומר. כל אחד במדרגתו, כן? אבל גם שבט לוי, כולם.
מה? מתוך קודש.
נכון. והמילה היא היכולת לחבות את החול מתוך קודש. בסוף האדם הוא לא משה. הוא בעינו לא משה. משה יש רק אחד, שהוא רק משם. בסוף האדם הוא נשמה וגוף. ובלי מילה, נשמה לא תופיע בגוף. בלי מילה כרעיון, כקונספט, כהבנה מוכנית, שפה הקודש צריך להופיע בתוך הגשמיות עצמה, בתוך החיים עצמה, ולכן פה זה כבר, לכן זה בדיוק מסביר את ספר יהושע. נכנסים לארץ, אופס, רגע, עצור, מילה. מילה, דהיינו פה, הקודש הולך לעבור לפאזה אחרת, פאזה של לא רק קודש מנותק מהחיים, קודש שמופיע בחיים. קודש שמופיע בחיים. ברית המילה, וכל מה שמבטאת ברית המילה, את השמירה על הטהרה, ואת השמירה על, כמו שנקרא, שמירת הברית, השמירה על שמירת העיניים, שמירת הטהרה, והצניעות, והדינות, כל המלחמה הזאת על מה שנכונה שמירת הברית, שמירת כוח היסוד, כוח הצניעות והטהרה בעם ישראל, שאותו מבטא ברית המילה, הוא קשור לעבודה שבארץ ישראל הופכת להיות עבודה קריטית. איך הקודש מופיע בתוך החיים עצמם. אם היינו זוכרים, משה נכנס לארץ. משה היה יכול לבנות את הקומה הבאה, אבל זו שאלה בפני עצמה, כן, למה לא זוכרים? אבל משה רבנו, המציאות שלו כנותן התורה שייכת, גם האישיות שלו, האישיות איזשהו ערל, כן, ערל שפתיים, האישיות שלו היא אישיות מאוד מאוד נשמתית, מאוד עליונית. אנחנו בעצם לומדים את המהלך של עם ישראל בשתי מדרגות. כל ספר שופטים, אנחנו עם נשיאות, נכון? ואחרי, נגיד, במדבר ועלה, אנחנו לומדים שהנשיאות הזאת צריכה להופיע בחיים. וזה בכלל, ביהושע זה מתממש. אז אפשר לומר שאת השיעור הראשון למדנו ממשה. את השיעור הזה שאנחנו עם נשיאים, ועם מוכני, ועם קדוש, זה מלמד אותנו משה. אם היינו זוכים, משה היה מלמד אותנו גם את השיעור השני. בפועל, לא זכינו. למה? זה לא המקור עכשיו. כי זה אזור השנייה שהמציאות אותו הייתה מוכשרת. אז איזה משה רבנו? זה שיעור ראשון. שיעור השני מתחיל אצל יהושע. איך את הקודש מופיעים בארץ, בחיים. בסדר?
משה
כאילו
לכאורה לא
צריך. כן.
לא צריך את הביקורת
הזאת בשביל המדינה. כן, כי הוא לא, כביכול אין לו גוף גם. הוא גם משימה שלו. המשימה שלו זה פחות לחיות בתוך הגוף.
למה הוא נולד מהות?
מה?
למה הוא נולד מהות?
פשוט שירו לי. כוונה מהות, כוונה, החומר שלו הוא סוג של נשמה. הוא סוג של נשמה, גם החומר שלו הוא סוג של נשמה. כן? כל כולו מצוקן כבר. אין לו את ההתמודדות הזאת כדי להכניס את הכל שלו.
אני כאילו מנסה להבין עם המדרגה, אני רואה
להיות משה, לא?
לא, בכלל,
כאילו, הרבה מדברים, נביא חטאתי,
אנחנו לא בערך פשוט
הזאת מהחומר.
או כאילו,
זאת אומרת,
כאילו, בגלל
שמדברים את הרבה, כבר רק מהאישה,
בגלל
שאתה חומר. לא, זה לא מדרגה לרבים. משה רבינו, זה גם דרך אגב, אולי מה שגם אהרון ומיליה לא הבין, שהם מדברים על משה, נכון? אז אומר, אומר אל הקדוש ברוך הוא, מחילה מכבודכם, אתם ומשה, זה לא אותה ספירה. יש מלאך אחד שצריך להיות זה, שהוא כל כולו בשמיים, שזה משה רבנו. אבל משה רבנו נותן לנו תורה, אנחנו אנשים, ובאידיאל אנחנו נשמה וגוף. משה, הוא צריך להיות מין מלאך כזה, כן? הוא היה, היה לו גם גוף, אבל היה לו, הוא היה מהול, כאילו, הוא היה מציאות מתוקן, באמת. אז לנו, יש משה רבנו, אנחנו זכינו להיות, כן? לקבל מהנשמה הגדולה הזאת את התורה. האם האידיאל שלנו זה להיות משה רבנו? לא. האידיאל שלנו זה לספוג ממשה רבנו, כל האור הגדול שלו, ולהביא את זה בתוך החיים. לכן השיעור הזה חייב להילמד בשני שלבים שונים. אנחנו קודם כל עובדים זהות. כן? קצת כמו, כביכול כמו בחור ישיבה, אחרי נכנס לישיבה, הוא לא חי. הוא לומד את הזהות שלו. כן? לומד, 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 ואז אפשר לצאת ולממש אותה בשליחות. כשממהרים השליחות, לפעמים מפרששים את הזהות, ואז גם השליחות לא, לא יוצאת לך. בסדר? טוב. אז, טוב, אז זו הסוגיה של, של משה ומה שרצינו להשלים. ממנה בואו נמשיך, וחזרנו ליהושע לפרק ה' פרק שלנו. אנחנו עוד בסוג ת', ויאמר השם אל יהושע, חזר פרק ה' סוג ת', ויאמר השם אל יהושע, היום גלותי את חרפת מצרים מעליכם, ויקרא השם המקום ההוא יגאל עד היום הזה. אז אני חושב שבעבר הסברנו את הפסוק הזה, על פי הפרשני הפשט, כמו הרד"ק, שחרפת מצרים זה עצם זה שלא היינו נימולים, זה חרפת מצרים. אבל לפי מה שהסברנו, אז עכשיו גם אפשר להביא פה את מה שהגאון מבין המאיר, שחרפת מצרים היא אותה אמירה של המצרים שאמרה, פרשות של השבוע שלנו, שמה פרעה אומר? אתם לא תיכנסו לארץ ישראל, והוא צדעה נגד שניכם. פרעה אומר, פרעה אומר לנו, אני ראיתי בכוכבים, אין לכם סיכוי, להיכנס לארץ ישראל. אתם זוכרים את זוכרות הפסוק הזה? ראו כי רעה נגד לכם, והפרעה כאילו מרחם עליכם. הוא אומר למשה, לטובתכם, אל תראו לארץ ישראל. אני רואה פה בכוכבים שיש פה דם. זה אומר שאתם כאילו תתעסקו במלחמה, ולא תצליחו להגיע לארץ ישראל. אומרים חז"ל, הוא ראה נכון, רק הוא לא הבין נכון. הוא ראה דם, אבל איזה דם זה? לא דם המלחמה, אלא דם המילה. על פי מה שאנחנו מבינים עכשיו, כל זה מקבל משמעות הרבה יותר עמוקה. הטענה של ברוני, לא תצליחו להיכנס לארץ ישראל, הכוונה, את הקודש לא תצליחו לממש את החיים. אתם עם של קודש, אתם עם רוחני, אבל ברגע שתיכנסו לארץ ישראל יאכלו אתכם. המלחמה, העוצמות, הדם של החיים, העוצמה של החיים, אתם לא תצליחו להיכנס לארץ ישראל. זו הטענה של פה. וזה נקרא חרפת מצרים, הטענה הזאת היא להדביק עלינו את המדבקה הזאת, שאנחנו עם שלא מסוגל להתמודד עם החיים, זה חרפת מצרים. ככה מסביר הגאון מווילנה. ומה התשובה לפרעה? דם המילה, הוא יאפשר לנו להיכנס ולא ליפול. דם המילה, הכוונה, יש בנו את הקומה הזאת, אנחנו כן מסוגלים להיכנס, לא לאבד את הקדושה שלנו, לא לאבד את הזהות שלנו, והפוך, לרומם ולתקן את החיים הראשיים. אז זה היום זה לא תחרב במצרים. היום, כשעשינו את ברית המילה, פה התבררה הסוגיה שעם ישראל זה לא רק עם רוחני וקדוש, אלא עם שעניינו ומסוגלותו וכישרונו זה לתקן את החיים הגשמיים ולכן זה כל כך עקרוני. ולכן, תראו לב שהמקום הזה נקרא גלגל, זה קשור למילה גלותי, בכל ככה אנחנו רואים בפסוק. ויקרא שם הכל היום גלגל. אנחנו רואים שהשם גלגל, הרי כבר היה לנו אותו קודם, והוא התקשר לנו לפני כן לגל האבנים. אז יוצא לכאורה שהשם גלגל מורכב משני גלים, מפעמיים גל, גל אחד. של גילוי חרפת מצרים, דהיינו, שזה מזכיר לנו פה הברית המילה, שאומרת אנחנו לא שייכים לגסות המצרית, אנחנו שייכים לברית המילה ולשאיפה לתקן את העולם הגשמי, ולגל האבנים שכבר אמרנו שהוא מבטא, זה האבנים של ארץ ישראל, שמבטאות את החזון של העתיד לבוא, כל האבנים שמבטאות את כוחות החיים של השבטים, כל אבן ואבן, כל כוחות החיים, יתוקנו על ידי המים של תורת ארץ ישראל. אז אפשר לומר שהגלגל, אפשר לומר, זה אסור מרע ועשה טוב שאסור מרע, הסרת העולה של מצרים, הסרת התומעה של מצרים, כן, הסרת כל הלכלוך והתומעה של מצרים, שהתבטאה בברית, בהסרת העולה, ועם האבנים שמבטאות את העשה טוב, את החזון החיובי של ארץ ישראל, של תיקון כוחות החיים, ובמקום הזה, שבו גם עשינו מילה וגם העמדנו את האבנים, הגלגל הזה הוא יהיה עכשיו הבסיס שממנו אנחנו יוצאים למלחמות
האלה.
אמרנו שגל האבנים מבטא את 12 כוחות החיים של עם ישראל, שהמים של התורה תתקן אותם ותזכך אותם. זה מה שהסברנו בסוגיה של הירדן. אז הגלגל תורם בתוכו את שני הכוחות האלו, את הסור מרע של הסרת החרפה של עורלת מצרים, את העשה טוב של מבטאות האבנים, שזה החזון של תיקון כוחות החיים של ישראל, ולכן שם בגלגל, כל הסוגיות האלה התבררו בגלגל, משם הולכים לכבוש את ארץ ישראל, מתוך החזון הזה, מתוך הלימוד הזה.
מה רדק
אומר על חרפה מצרים? איזה מה מילה? איזה שלא היינו לימונים. זה החרפה מצרים. המצרים מבטאים תמיד את העורלה, את הפשוט.
מה
בעצם הרב
אמר שחזר
אומרים
שפרעה
טעה בעצילות
שלו,
שחזר
המילה, מה
המשמעות של זה? כי בעצם פרעה טוען שלא נצליח להיכנס לחיים. נכון? שלא נצליח להיכנס להכין את הקודש לחיים. ותשובת המילה, הנה, מכוח המילה, אנחנו נצליח. בסדר, זה התיקון לטענה של פרעה.
הרב, מה אמרת
בקשר לדם? שם. שהדם של המילה הוא בעצם הטענה מול טענת פרות. הפרות טען, אני רואה דם, דהיינו דם של מלחמה, אתם לא תצליחו לעמוד בנוראות החיים, החיים יבאו אתכם. אתם כן מוכנים כאלה, החיים יבאו אתכם. אבל זה לא נכון, הדם הוא דם המילה. מכוח דם המילה אנחנו כן נצליח לעמוד במשימה של תיקון החיים. טוב, אנחנו מתקדמים. פסוק י' ויחלו בני ישראל בגלגל, ויעשו את הפסח ב-14 יום לחודש בערב בערבות יריחו. ויאכלו מעבור הארץ ממחורת הפסח מצות וקלוי בעצם היום הזה. וישבות המן ממחורת ואוכלה מעבור הארץ, ולא היה עוד בני ישראל מן, ויאכלו מתבואת ארץ כנען בשנה הזו. אז מה מתאר לנו פה הקהל? קראתי עכשיו עד י"ב. מה אנחנו עכשיו מתקדמים בתהליך? אחרי ברית המילה, השלב הבא,
פסח.
זאת אומרת, שוב, אנחנו יכולים עכשיו לחגוג את החירות הלאומית שלנו. עכשיו אנחנו באמת חירותים. עכשיו שנכנסנו לארץ, והנשמה שלנו תופיע בחיים, זה הייעוד שלנו, ועכשיו אנחנו מסוגלים באמת לחגוג את הפסח. פעם ראשונה מזה 40 שנה. ולמחרת הפסח. מתאר התנ"ך דבר כזה, ממחרת הפסח היה דבר שכנראה התנ"ך תופס אותו בדבר מאוד מאוד משמעותי. ויאכלו מעבור הארץ ממחורת הפסח מצות וקלוי בעצם היום הזה. וישבות המן ממחורת ואוכלה מעבור הארץ. איך המן עכשיו מפסיק? מה, ירד להם מן בארץ ישראל? נכון, היה להם צידה, הם לקחו איתם צידה, זאת אומרת, כביכול אפשר לומר, משה רבנו עדיין מלווה אותם. איך משה רבנו עדיין מלווה אותם? בתיק אוכל יש להם עדיין מן. כל יום מוציאים מנת מן, ככה זה היה החל מכניסה לארץ ישראל, מי' בניסן, י' א', מה אוכלים ארוחת בוקר, ארוחת צהריים, אוכלים מן, כל יום מוציאים מעתיק גב, עוד מן מחלקים לילדים, אוכלים מן גם בארץ ישראל, עד מחרת הפסח. מה קורה מחרת הפסח? דהיינו מיום תצוו בניסן, כבר לא זקוקים למן, המן פוסק, ואוכלים ממה? אוכלים מהארץ. אוכלים מהארץ. למה זה כזה דרמטי לספר לנו שאכלו מהארץ? נותנים לנו פה הכנה לט"ו בשבט.
נכון?
יש ברור ידוע, שאני מופיע לכם בדפים, לא נקרא את זה, אבל תקראו את זה אחר כך, של על ברכת המזון שבדהר המחיה, שאנחנו אומרים, שהקב"ה זיכה אותנו לאכול עם פריה ולזרוע מתאובה. אומר פה הטור, אחד מהראשונים, מה זה, איזה מין גרגרנות זה, על זה אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, זכינו לאכול מארץ, מארץ ישראל, זכינו להיות פה, להתנצל לקדושתה, זכינו לאכול פגיעה וזמן נדובה, אומר הרב, כן, כי על פי עולם הפנימיות, עולם הקבלה, מי שמבין שארץ ישראל היא לא רק גשמיות, אז ההתקשרות הכי עמוקה, או ההתקשרות הכי עמוקה, הכי של זהות אחת עם ארץ ישראל, שארץ ישראל נשמתה נמצאת אפילו בפירותיה, ושכינתה נמצאת בפירותיה. וכשאנחנו אוכלים מהפירות של ארץ ישראל, אנחנו מסוגלים, אם אנחנו אוכלים את זה מתוך כוונה נכונה ומתוך טהרת הלב, אנחנו יונקים מקדושתה של ארץ ישראל, ממש. לא רק תיאורטית ובשיעורים, אוכלים, אוכלים את ארץ ישראל.
אז בעצם יש מצליחות
לקרוא
את ארץ ישראל, לא
קוראות יבשים. לגמרי, מסכים. או יבשים, אבל מארץ ישראל. לגמרי, אין שום עניין לאכול את
ארץ ישראל.
בטח לא.
היה שהיו לכל, קרצו לכל תורות יבשים מארץ ישראל, אבל עכשיו אני לגמרי לא
יבשים. לגמרי, להבין מה, תראו אחר כך את הבח הזה בעמוד במקור 14, מה שאומר זה אנחנו נזונים מקדושת השכינה. אכילה של פירות ארץ ישראל, להיות ניזונים מקדושת השכינה. אפשר להגיד אפילו במעלה עוד יותר עליונה, כי פה אנחנו לא רק צועדים בארץ ישראל, היא ממש נבלעת בקרבנו, אנחנו מתאחדים. כן, כמובן אם עושים את זה מתוך המגרונה הזו, בכוונה הזו, אז פה מגיעים להתחשות עוד יותר עמוקה עם ארץ ישראל. יוצא שמתוך ברית המילה שנטהרנו מהזוהמה ומהתרבות המצרית ופתחנו את ליבנו, להבין שעם ישראל עניינו ולקדש את החיים, עכשיו אנחנו מסוגלים לא רק לצעוד בארץ ישראל, אלא להגיע למעלה עוד יותר גבוהה, זה מה שיכול לקרותיה, ולכן מבחינת עם ישראל, האכילה הראשונית הזאת, שעם ישראל בארצו, הייתה ממש לסדר ט"ו בשבט ראשון, אולי הוא היה בט"ו בשבט, הוא היה בט"ו בכל יום פסח, אבל הכוונה זה היה שמחה עצומה, אנחנו זוכים עכשיו לקרוא ברית המילה, משהו בתוכנו נפתח, אנחנו כבר לא רק על משפטים, אנחנו עם שמסוגל לחיות את החיים האלה וטהרתם, וזה ארץ ישראל, היא מזמינה אותנו, מקדושה שמופיעה בחיים עצמם, בפירות עצמם, בתוך הגשמיות יש שכינה, אנחנו סוגלים עכשיו לטעום את זה, אנחנו סוגלים עכשיו לקלוט בקרבנו את מדרגתה של ארץ ישראל. על פי חז"ל, בתוך הפסוקים האלו התרחשה דרמה נוספת בשתיקת הניסתר. נכון, קורבן עור. בשביל לאכול. המן מתבטל, כל עוד לא היינו רגועים לאכול את פירותה של ארץ ישראל, כן? עדיין היה לנו מן. זה אומר שנכנסנו לארץ, אבל לא לגמרי. למה? כי עוד לא עושים פרטים. עכשיו זה קשור עוד פעם כל הרעיון הזה.
כשנכנסנו לארץ, ירד לנו מן?
לא ירד, עוד פעם, זה היה בתים, נשאר לנו מן מאושר בן. למדבר. כן? כל הימים האלו, עד פסח, אכלנו מהמן. כל יום, כולל בליל הסדר, אכלו מהמן. אבל מאוחרת הפסח, ברגע ש... אחרי המילה והפסח, עכשיו אנחנו ראויים לקלוט מקדושת ארץ זה, אז לא, המן הפסיק. המן הפסיק אומר לנו, הנה, זהו, עכשיו אתם ממש ארץ ישראלי. בסדר? איזה דרמה התרחשה פה מאחורי הקלעים? כדי לאכול מתבואתה של ארץ ישראל, ופה כתוב מפורש שאכלו מהתבואה, לא רק מהפירות. אכלו קלוי, אכלו תבואה, אכלו הכינו מצות חדשות. הכינו מצות, ארץ ישראל היא פעם ראשונה. אבל, הגמרא במסכת ראש השנה, מסכת קידושין, דרך רפו 15, שואל פה שאלה. כדי לאכול תבואה מהשנה החדשה, ממוחרת הפסח, צריך לעשות משהו. מה צריך לעשות? להביא קורבן העומר. מה זה קורבן העומר? כשעם ישראל מתחיל בעצם שנה חקלאית חדשה, כן, החל מחודש האביב, מתחילה שנה חקלאית חדשה, הפירות והתבואה הם עכשיו מתבשלים, כדי לאכול מהתבואה החדשה, יש איזה... איזה נקודת התחלה, מביאים את העומר, כמו ביקורים כאלה. את העומר הראשון שחוצרים מהשדה, מביאים כקורבן להשם, ולאחר מכן כל התבואה מותרת. אבל לפני העומר הראשון, עדיין אסור לאכול מהתבואה. זאת אומרת, עם ישראל, ממחרת הפסח, עשה קורבן. את הקורבן הזה אפשר לעשות גם לא רק במקדש. והביא קורבן להשם, קורבן העומר. טוב, עד כאן הכל יפה.
גם במדבר?
לא, 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 פה, בפסח הזה. אבל יש בעיה. יש הלכה שאומרת שאת העומר צריך להביא מתבואה שלפחות שליש ממנה גדל אצל יהודים. אחרת זה לא נשאר וזה לא נשאר תבואה של יהודים. כדי שהתבואה תהיה של עם ישראל, צריך ששליש מהתבואה, כן, שליש מגודל התבואה, גדל אצל יהודים. אחרת זה תבואה של גוי, תבואה של גוי, אתה לא מביא ממנה. קורבן עומר. לא, צריך להיות שזה גדל, שליש.
אבל היו כמה. היו כמה בישראל, לא?
לא.
אפרים
ומנשה וכל אלה, לא? לא, לפי המדרש אפרים מת, ניסו להעלות ומת ובדרך.
נכון, אפרים ומנשה.
לא, אין עכשיו נפי
מנשה. מה
להגיד שם, מה נפי מנשה? אומרים חז"ל דבר מופלא. עם ישראל נכנס לארץ באיזה תאריך? י' בניסן. בזמן קורבן העומר, באיזה תאריך אנחנו? בזיין. בסדר? בזיין בניסן. זאת אומרת, עברו 5 ימים. בחמשת הימים האלו, ארץ ישראל קיבלה, מה זה חשק לקבוע לקראת עם ישראל? ששליש מהשליש מהגבורה הספיק לגדול ברשות עם ישראל. ככה אני אתאר את התיאור הזה. זאת אומרת, קורה, זה נס בטבע, זה נס של ששת הימים, זה נס שקוראים לנו פה כל יום ניסים כאלו, של הצמחת הפירות בגוש קטיף, זה ניסים כאלו, זה מעלה של ארץ ישראל. שארץ ישראל נותנת פירותיה עדיין יפה לעם ישראל, חז"ל אומרים, זה אחד ניסים על הגאולה. שארץ ישראל היא משתוקקת לעם ישראל, היא חכה לו.
גאולה, היא כאילו ירידה ממש מהגאולה.
מה?
עקירת בקטיף, זה אומר חלק.
אין הקירה של גאולה, יש לי סיפור. אבל, כן, לא בשביל. אבל, אתם מבינים? מה קרה פה? קרה פה דבר מדהים. כמו שעם ישראל משתוקק ובא ונכנס לארצו, הארץ כאילו מדברת. היא כמו קרה שככה באה לקראת החתן. הארץ ממש פורחת, נותנת לרוזה ועין יפה, וממנה איזה שמחה היה שבאותו יום שהם הם זכו לאכול מעומר, לא סתם עומר, עומר של מפגש מחודש, לא מחודש, מפגש ראשוני, לחתונה הראשונה של עם ישראל מארצו, מפגש ראשוני של עם ישראל מארצו, אנחנו מצידנו, כן, כתוב, הם מהרו, ממהרים להיכנס, ועושים את ברית המילה, וחוגגים פעם ראשונה פסח בארץ ישראל, בחירות, בשמחה גדולה, ומזהים שארץ ישראל שמחה גם לקראתנו, כן, ואז עושים שם פעם ראשונה אכילה מפירותה של ארץ ישראל, ממש ביטוי מופלא של התקשרות מחודשת ראשונה ומחודשת כעם ישראל בארץ. טוב, אם אנחנו נסיים את הפרק, כן, בסדר? בואו ננסה ככה לעשות את הסוגיה האחרונה פה בפרק, ואז נדע שפעם נתחיל פרק חדש. יש פה סוגיה אחרונה, בלי סוגיית המלאך. טוב? המלאך, כן, סוף הפרק, סוגים אחרונים, פסוק י"ג. ראי ביות יהושע ביריחו, ביצע עיניו היה, והנה איש עומד לנגדו וחרבו שופה בידו. טוב, סיימנו עם המילה, סיימנו עם ליל הסדר, אכלנו מפירותה של ארץ ישראל, מדושני עונג, פתאום דבר נראה מפחיד, הגיע איזה איש, למלאך כזה, מחרב, עומד מול יהושע. אני ביוגים. וילך יהושע אליו, ויאמר לו, עלינו אתה? אם נצרנו, יהושע לא ברור, אתה איתנו, אתה נגדנו, מה אתה מלאך הזה? ויאמר, לא, כי אני שר צבא השם, אתה באתי. אומר לו המלאך, אני שר צבא השם, אני מלאך של השם, לא אתה מלאך. שר צבא השם, אתה באתי. הנה, הכרזה כזאת, היא לא כל כך ברורה, מה זה אתה באתי? הנה, הגעתי, כי אם מישהו חיכה לו, הגעתי, צריך להירגע. אתה באתי. ויפול יהושע על פניו ארצה ושתף. ויאמר לו, מה אדוני מדבר על עבדו? כן, מי מוכן? פקודתך? ויאמר שר צבא השם אל יהושע, שן עלך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו קודש. ויעש יהושע כן. נכון, עכשיו מתעצר לנו, כן, את הדמיון למשה רבנו. דמיון, למה אני אומר דמיון ולא זהות?
זה לא עזבת קודש?
זה לא נכון, אבל בביטוי, למה שונה הביטוי?
נעליך ונעלך.
נעלך. חשוב היה צריך להוריד נעלך.
מה, באמת?
הוא נעלך. אתה יודע נעליך. מעניין. טוב, מה זה המלאך הזה? למה הוא אומר אתה באתי? מה המסר שלו? הרי יהושע אומר לו כן, מה באת להגיד? מה אומר לו המלאך? תוריד את הנעל. איזה מין מסר? מה הוא בא לומר? בסדר? כל הסוגיות האלו...
רק זה מה שהוא אומר? למה? מה הוא אומר?
כן, נכון. כי המקום שאתה אומר עליו קודש. נכון, אין ספק שברמת הפשט זה המסר של המלאך. המסר של המלאך, אתה עומד על אדמת קודש. יש פה זה גילוי אלוקי ליהושע על קדושתה של ארץ ישראל. אולי זה נשאר כן לכל המלאך שדיברנו. אבל לא כך ברור מה זה אתה באתי על זה. למה הוא אומר לו להוריד מעל אחת? למה הוא מגיע עכשיו המלאך הזה? עמוי חייל, נכון. טוב, אז יש לנו ממש זמן קצר, תנו לי עוד פעם, אנחנו נעשה זה די בספרינט, אז כמה שנספיק, בסדר? אם צריך לעשות את זה שם, אני מקווה הרבה שלא, בואו נעשה להפיע. בסדר? אתה באתי, חז"ל אומרים במקור 17, במדרש, אם משה רבך באתי, אלא שהיה מתפלל ואומר, אם אין פניך הולכים, וכו'. דהיינו, משה רבנו סילק אותי, עוד פעם אני יכול לאיפה, לעלות למעלה לא הייתי יכול, שעדיין עשיתי שליחותי, למטה לא הייתי יכול, שעדיין הייתי מתפלל ואומר וכו'. מזהר שלא תעשה, כשם שעשה לי משה רבך ונדחה. המלאך פה אומר ליהושע, תשמע, אני כבר ירדתי פעם אחת, ובאתי למשה רבנו, למשה רבך, והוא לא הסכים לקבל אותי. עכשיו אני אומר לך, דיר בלק, אני מחכה פה בין השמיים לארץ, אני כבר מחכה פה 40 שנה. אני לא יכול לחזור חזרה, כי אני לא מבין את השירות, אבל עכשיו זהו, חלאס, אתה חייב עכשיו לקבל אותי. אינטר, אני נראה שמעניין שכזה. מתי רבנו משה רבנו דחה את המלאך? אחרי חטא העגל, בשמות, בספר שמות, פרק ל"ג, קריאת פרק ל"ג, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, ושלחתי לפניך מלאך וגירשתי את הכנעני האמורי והחיתי והפריטי והחיתי והרוסי, אליהם חלב חלב גולש, כי לא אלה בקרבך, כי עם שאול פתרתם אחיך בדרך. זאת אומרת, אחרי חטא העגל, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, מכאן ואילך, מי שממשיך לסיים את המסע, זה המלאך. המלאך ילך לפניך וישלים את המשימה. מה התגובה של משה רבנו? בשום פנים ואופן. משה רבנו עושה הפגנה, וזה נמצא שם בהמשך של הפרק, בפסוק לדבר, והיום אל אליו, אם אין פניך הולכים, אל תעלינו מזה. משה רבנו עושה הפגנה. או שאתה, בא, או שאתה ממשיך איתנו, או שאנחנו לא מתקדמים. לא הולכים עם מלאכים, אין דבר כזה. יוצא, או שאתה בא איתנו בעצמך, קדוש ברוך הוא, אתה ממשיך איתנו, כמו שהיית איתנו עד עכשיו, או שאנחנו לא ממשיכים, אל תשלח מלאכים ללוות אותנו.
הוא לא
עושה ליווי? כי גם הקדוש ברוך הוא אחרי חטא העגל, בעצם אומר למשה רבנו, עכשיו אתם יורדים במדרגה. עכשיו לא אני מלווה אתכם, אני שולח אחד מלאכים. ומשה רבנו לא מקבל את זה. או אתה, או שום דבר. בסדר? יש לנו, מה שנקרא נציג רציני, נלחם בשבילם. הקדוש ברוך הוא מוותר למשה, ואז המהלך הזה מסכן, אפשר תקוע באוויר. כן, זה המלאך. לכאורה, אם זה המלאך, אז אנחנו בבעיה, אז לכאורה מה יוצא? שאנחנו עכשיו בירידת מדרגה. משה רבנו עוד היה תקיף, אז אפשר היה, הוא היה יכול להילחם. אבל יהושע המלאך כבר גדול עליו, אז הוא אומר לו, תשמע, דיר בלאק, אתה לא יכול לסגור אותי כמו שמשה סילק אותי. מה?
זה יהושע שאל אותו, עלינו אתה
מסתכל. אה, יפה, עכשיו גדול, נכון, עכשיו נסגור. אבל לכאורה, וככה זה נראה, נכון, בירידת מקום. יש רמב"ן, מאוד מאוד מיוחד, במקור 18, לא נקרא אותו ביחד, לא מצוין טוב, אבל הוא שם בשמות. אבל בשמות לא בין הנ"ג איפה שקראנו, אלא בשמות כף ג'. בשמות כף ג', בפסוק כף, כתוב, הנה אנוכי שולח מלאך לפניך לשמוך בדרך, ולהביאך אל המקום אשר הכינות. ישמע מפניו שמע בקולו, אל תמר בו, כי שמי בקרבו. מה מוזר? שמות כף ג' זה לפני, תאי לי. מראה מכאן הרמב"ן, שהמלאך הוא בעצם היה תוכנית ראשונית של ריבונו של עולם. הרי אם זה ירידת מדרגה בגלל חטא העגל, אז למה המלאך הזה כבר מוזכר פה, לפני חטא העגל, בשמות כ"ג? מוכיח מכאן הרמב"ן, ולא רק מכאן, גם מהאבות, גם מהאבות, הקדוש ברוך הוא, המלאך הגולה של המפורסם שאנחנו מתחילים אותו כל לילה, הוא מלאך הגולה שמלווה את האבות. זה בגלל ירידת מדרגה? זה בגלל חטא העגל? תמוה. אז איך נפרש את הדברים? אז מי הרמב"ן, דבר מאוד, מאוד חשוב, מאוד נפלא. המלאך שעליו מדובר, המלאך הנקרא לזה של האבות, המלאך של שמות כ"ג, הוא ביטוי לזה שההופעה האלוקית תופיע בסופו של דבר בחיים. אצל האבות ההופעה האלוקית מופיעה בחיים בארץ ישראל, וגם לעתיד לבוא בעם ישראל בארצו, יש מלאך שזה בעצם שם השם שמופיע בתוך מחנה ישראל, בתוך מחנה הצבא, בתוך המחנה של עם ישראל בארצו, בתוך מחנה של עם ישראל בארצו, יש שם השם שמכונה מלאך. מלאך הכוונה, ההשגחה האלוקית שמלווה את עם ישראל בארצו. זה מדרגה מיוחדת של עם ישראל בארצו, לשם אנחנו צועדים. אבל במדבר לא היינו צריכים מלאך. המלאך הזה, המלאך העליון הזה של הופעת עם ישראל בארצו, המלאך הזה לא היה. במלאך יש לנו מלאך אחר, קוראים לו משה רבנו במדבר. ככה הרמב"ן אומר. במלאך אומר הרמב"ן, במדבר לא צריך מלאכים, כי המלאך הכי גדול והכי קדוש זה משה רבנו. ככה רבנו. ולכן בעקבות חטא העגל, אם הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, עכשיו אני שולח לך מלאך, זה מידת מדרגה. כי כשמדובר על הנהגה ניסית, אז משה רבנו הוא המלאך הכי גדול. ולכן עכשיו להחליף את משה רבנו במלאך זה ירידת מדרגה. אבל בארץ ישראל זה כבר לא מלאך של ירידת מדרגה, זה המלאך של האבות. זה מלאך שבו מתבשר עם ישראל, זהו, עכשיו הקודש הולך להופיע בחיים. מלאך של האבות, מלאך של הופעת הקודש בחיים. מלאך של שמות רב ג', כן, שמבטא את זה, ששם השם מופיע בעם ישראל בטבעיות חייו, בתוך הטבעיות של החיים בעם ישראל, יש מלאך שמלווה אותנו ושומר עלינו ונמצא בתוך מלחמותינו, זה המלאך, לכן הוא גם אוכל חרד, הוא המלאך שמבטא את השמירה האלוקית של הקדוש ברוך הוא עם ישראל, כשעם ישראל מופיע בארצו ובנחלתו, ולכן הרמב"ן מוכיח משם שהמלאך הזה מבטא מדרגה מאוד מאוד עליונה, שהיא המשך לכל מה שראינו עכשיו, שעם ישראל נכנס לארצו, עשה את המילה, והתקשר לארץ ישראל, לחם את ירותיה, הנה יורדת ההשגחה האלוקית המיוחדת, שמיוחדת דווקא כשעם ישראל נמצא בארצו ופועל על פי הנהגה האלוקית, אז יש מלאך מיוחד ששומר עלינו בדרך, זה המלאך הגואל המפורסם, שאנחנו רואים אותו כל לילה, של האבות הקדושים, והוא חוזר אלינו, שאנחנו חוזרים לממש את הייעוד של האבות, וזה להופיע בתוך ארץ ישראל, ולכן המלאך הזה הוא כן, הוא מצד אחד אצל משה רבנו לא היה מתאים, ומשה בצדק הוא קיבל אותו, אבל בארץ ישראל, זה המלאך של שמות קרבים, זה המלאך שמבטא את השמירה האלוקית עלינו, כשאנחנו פועלים בתוך דרכי הטבע, בתוך ארץ.
אבל הרב,
כן.
איזה, בלי לקטמות, כי ארץ ישראל היא קדושה בשני הזמן, אולי לא צריך שמירה, אבל יש פה שמירה...
ארץ ישראל היא קדושה, אבל ארץ ישראל, כדי להיות ראויים לה, אנחנו צריכים לקדושים. ארץ ישראל היא ארץ שדורשת מאיתנו כל הזמן שמירה על המדרגה שלנו, ויש פה קשיים גדולים, ואנחנו נראה בספר שופטים, לא פשוט להיות פה בארץ ישראל, צריך מלאך שישמור עלינו, גם רוחנית, גם פיזית, כן? אנחנו גם צריכים להיות מחוברים למלאך הזה, כן? זה בעצם מה שאתם מסמן עם המלאך הזה. אני איתכם, כמה שאתם הולכים בדרכי הטבע, וזה כאילו נראה ירידת מדרגה מהמדבר, יש מקום, זה נכון שזה קצת ירידת מדרגה, זה לא המלאכיות הגדולה מהניסי של משה רבנו, אבל יש פה שמירה אלוקית, ויש פה ניהול אלוקית גם כשאתם בתוך דרכי הטבע. כן? בתוך עם ישראל שוכן בחרב, מעליו, מעל הטנקים, יש מלאך כזה שוכן בחרב, והוא מלווה אותנו בתוך דרכי הטבע המסובכים והמפותנים של דרכי החיים בארץ ישראל. מה שהגענו לברר, וזה כנראה כבר לא יהיה הפעם, זה רק על סוגיה של הנעליים, נכון? אז נשאיר לנו את הנקודה הקטנה הזאת לפעם הבאה. בסדר? למה פה נעלך, זה כמו שיש לי נעליים, אז זה נשמור פעם הבאה.
כן, סימן את הראשית. מה זה, שכן יהושע?
כן. אה, נגמר את זה בעצם?
כן.
ואז בו. אה, חבל שלא דמות עליי. בסדר, אבל...
לא, אבל כבר עם שניים, רק אפשר לדעת את הרום הנעליים.
לא, אבל איזה... אני יכול להגיד, אני רוצה להגיד, מי שרוצה יכולה ללכת, נגמר השיעור.
לא, אולי שיעור הבא, אולי שיעור הבא, שאין לי... זה לא כבוד, זה לא נהיה. לא, זה לא נהיה. אה, זה לא נהיה. אה, זה לא נהיה.
אה, אבל אני בקצור, אני רוצה.
לא, כי יש לנו יוכל מהחורות, יש לנו מנהיג. אז מי שרוצה להגיד את זה, אבל זה סוגיה יפה, זה לא סוגיה יפה.
זה דקה, זה דקה, זה לא
רגע. יאללה, 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 יאללה.
אני רק אומר, משה, תקראו פה אחר את השעה הקדוש. השעה הקדוש אומר, מקור 19, שמשה רבינו הורדה שתי הנעליים לבקר. נעליים אחת הנעליים הפיזיות, כמו שמור מורים, והנעל השנייה מבטאת את הכל הזה שינוי. דהיינו, שעה נעליך, כמו משה רבינו, לא עצור את הנעליים, אלא זה נקרא התפשטות הזה שינוי. משה רבנו הגיע למצב, כמו שדיברנו בכלל השיעור, שאל נעליך, תוריד את כל הנעליים, אתה נשאר עד ששמה. כן? אבל יהושע, את הנעליים הפיזיות הוא מוריד. אבל את הנעליים הגשמיות הוא לא מוריד. כי זה המדרגה שלו. לא שהוא נתן נעל אחת, אלא הכוונה, מדרגת הנעליים של משה, היא אינה בכלל, כי למשה אין שום הופעה גשמית, ואצל יהושע, הנעליים החיצוניות הוא מוריד כדי להתחבר לארץ ישראל, אבל את הגוף של הגשמיות הוא לא מוריד. הוא מקבל את התחושה בתוך
החוק. אבל הוא כן הוריד.
תקראו את זה במקור 19, זה מניחו.
הוא הוריד
את זה. כן, אבל זה לא אותה עבודת נעליים כמו שמשה רבנו. זה לא להוריד את כל הגשמיות. זה להישאר עם הגשמיות. להוריד את הנעליים בלי כלי
אמור.
הרשימה?
אבל זה לא בלשבת, אבל זה שלא באדם, כי גם... בזכר... בית אדם או מה? לא יודעת, אני לא...